היום נעסוק במידה אחת, מידת הכרת הטובה. אנחנו מתקרבים לימי הדין, ואנחנו חייבים להעמיק במידה הזאת, מידת הכרת הטובה. לפני שאדם ילך ויבקש מריבונו של עולם תוספת חיים, תוספת ברכה, הוא קודם כל צריך להודות על מה שקיבל ועל מה שיש. כי אם לאדם אין מידת הכרת הטובה על מה שכבר קיבל, איך הוא יכול להעיז לבקש על מה שעוד לא קיבל? הרי אם אינך מוכן להודות ולהכיר כמה כבר קיבלת, עד שתקבל עוד, קודם כל תלמד להכיר את מה שיש. והיום נלמד על המידה הזאת גם כלפי חבירו וגם כלפי בורו. זה שני הממדים העיקריים שנדרשים מן האדם לקראת הימים הנוראים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו. באופן מסוים, בין אדם לחברו חמור יותר. שהרי יום הכיפורים מכפר על העבירות שבין אדם למקום, אבל הבן אדם על העבירות שבין אדם לחברו צריך קודם כל לבקש סליחה ומחילה מחברו. זאת אומרת שיוצא שבין אדם לחברו חמור יותר. אז לכן על מידת הכרת הטובה הזאת נלמד קודם כל על בין אדם לחברו, ומתוך זה נמשיך למידת ההודעה שצריכה להיות לאדם כלפי בורו. נתחיל מפסקה מהספר פחד יצחק. פחד יצחק של רב אוטנר, ספר שעוסק בהעמקת הבנת דברי המהר"ל. ונתחיל לקרוא ביחד. בביאור חילוקי הניסים שנעשו לדור המדבר, קיבלנו מחז"ל שכל מה שעשה אברהם אבינו לאורחים בעצמו, שילם הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו. ומה שעשה להם על ידי שליח, שילם הקדוש ברוך הוא לבניו על ידי שליח. כשאברהם אבינו הכניס אורחים, קיבל אותם לאוהלו, רוב הדברים הוא עשה בעצמו. אבל יש דברים מסוימים, כמו יוקחנה מעט מים, שהוא עשה על ידי שליח. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו בדיוק כמידתו. מה שאתה עשית בעצמך, אני אדאג לבניך בעצמי, במדבר. מה שעשית על ידי שליח, אז גם אני אחזיר לך על ידי שליח. אומר הפחד יצחק, ולכאורה זה עניין של מידה כנגד מידה. לכאורה אנחנו כאן נמצאים במדרגה הרגילה הידועה והמפורסמת, שאדם מקבל מידה כנגד מידה. אבל באמת לא מצינו דוגמה לדקדוק כזה בשאר עניינים. חז"ל עוברים אחת לאחת על כל הפעולות שאברהם אבינו עשה, ואחת לאחת מדגדגים לראות האם הוא עשה את זה בעצמו האם הוא עשה את זה על יד השליח? וכנגד זה, מה קרה לבניו של אברהם אבינו במדבר? האם הם קיבלו ישר על ידי הקדוש ברוך הוא, או שקיבלו על ידי שליח? כלומר, יש פה דקדוק עצום. זה נראה מעבר לחשבון הרגיל של מידה כנגד מידה. או נאמר, מדוע דווקא בעניין הזה יותר מאשר בעניינים אחרים, מתבררת עד כדי כך המדרגה של מידה כנגד מידה? וכתב על זה מאור עינינו המהר"ל בגור אריה על פרשת הכנסת אורחים. וזה לשונו. וירעד דווקא במצווה זו, שעשה לאורחים דגדק השם יתברך עם אברהם, לשלם כפי מה שעשה. ולא תמצזה בשאר דברים שעשה, כי מצוות גמילות חסדים מסוגל בזה. אם כן, המהר"ל מחדש חידוש. החידוש הגדול שמחדש המהר"ל זה שבעצם המדרגה הזאת של מידה כנגד מידה בצורה מאוד מדויקת, מאוד מפורטת, המידה הזאת מתגלה ביחס למדרגה של גמילות חסדים. למידה הזאת של גמילות חסדים. וזה אנחנו צריכים להבין למה. למה לגבי גמילות חסדים, ריבונו של עולם יחזיר לאדם בדיוק כפי שנהג. יש פה צורך בהעמקה, בהכרת המידה הזאת. והטעם הוא שגמילות חסדים בפרט הוא מן הדברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, ומוכח הוא שיעשה פירות דומה למה שזרה, עד כאן דבריו. אומר המהר"ל, אני אסביר לך למה, כי בעצם גמילות חסדים זה זריעה. אדם זורע. מה הוא זורע? חסד. כשאתה זורע חיטה, מה אתה מקבל? חיטה. וכשאתה זורע שעורה, מה אתה מקבל? שעורה. אם כן, כשאדם זורע חסד, הוא מקבל בדיוק את מה שהוא זרע. על זה אמרו חכמים, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כלומר, בדרך כלל אנחנו מבינים את זה בצורה מצומצמת. העיקר נשאר לך לשם. בעולם הזה כבר תקבל על החשבון. מה תקבל? אוכל מפירותיהם בעולם הזה. אבל העיקר, הקרן זה שם. איפה שם? שם בעולם הבא. אומר המהר"ל, לא נכון. זאת לא הכוונה. הכוונה היא הרבה יותר עמוקה. הכוונה אוכל מפירותיהם בעולם הזה, זה כפשוטו. נטעת עץ, אתה אוכל את הפירות. זרעת, תקבל תבואה. גמילות חסדים זה זריעה כבר כאן. כיוון שאתה זורע, אתה תקבל את הפירות כבר כאן, בעולם הזה. זה שלעץ יש גזע, והגזע הזה משנה לשנה עומד וקיים, והוא נשאר איתן, נכון, זה מדרגה של העולם הבא שקניתה. זה הגזע של העץ. אבל העץ יש לו שני יתרונות. יש דבר אחד אצלו שעומד קיים, יכול להיות אלפי שנים, כמו עצים. אבל בנוסף לכך, אתה מקבל פירות. אתה יכול לאכול פירות. אומר המהר"ל, זה גמילות חסדים. לזה התכוונו חכמים במשנה בפאה. אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת בעולם הבא. אומר הפחד יצחק, נקטינן מתוך דברי המהר"ל מרגניתא. אם כן, בזכות המהר"ל קיבלנו פנינה. פנינה רוחנית. הרווחנו על ידי המהר"ל פנינה רוחנית. כי מתן שכר בעד מעשה חסד, יש לו תוכן מיוחד נוסף על גביו של העניין הכללי של מתן שכר על מצוות ומעשים טובים. כלומר, ודאי שכל מי שעושה מעשה טוב מגיע לו שכר. ודאי. אין דבר טוב אחד שאדם יעשה ולא יקבל עליו שכר. אבל המהר"ל מחדש חידוש שבגמילות חסדים זה לא רק שכר. זה אכילת פירות מן הדבר שבעצמך עשית. כיוצא בהם. אתה תאכל מן הפירות שאתה בעצמך זרעת. אתה עושה מצווה, מקבל שכר. איזה שכר? מה שהקדוש ברוך הוא ייתן. מה שהקדוש ברוך הוא ייתן. אבא זעיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. מהי השכר? לא יודע. אבל במקרה של גמילות חסדים, כשאתה עושה טוב פה בעולם הזה, יש עוד משהו חוץ מן השכר. זה שאתה מקבל בדיוק את מה שאתה זורע. למדת מאברהם אבינו. מה שעשה עם האורחים בעצמו, קיבלו זרעו את הפירות האלה בדיוק. הקדוש ברוך הוא עשה עם זרעו בעצמו. ואומר הפחד יצחק, כי זהו טבעה הרוחני של מידת החסד, שכל מעשיה מתנהגים בדרך נטיעה וגידול. כלומר, זה משהו מיוחד, עשיית חסד. עשיית חסד זה בדיוק כמו החקלאי שזורע. עולם חסד ייבנה. זרת החסד, תראה גידולים של חסד. מעשה של גמילות חסד הוא נטייה של גרעין המוכחת לגדל פירות בדומה לה. עץ פרי עושה פרי למינו. ולמה זה באמת ככה? דווקא במידת החסד, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כלומר, טבעו של עולם, מהותו של עולם, שלפני יומיים אנחנו זכינו לפגוש את התאריך שבו נברא כ"ה באלול, ואנחנו מתקרבים בצעדים גדולים לקראת יום בריאת האדם. העולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם שהקרקע שלו חסד. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מתוך מידת חסדו. לכן אם אתה זורע חסד, מיד מצמיח חסד. כי קרקע מוכנה, קרקע פוריה, על פי המידה הזו, דווקא הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך רואים את זה? רואים את זה פשוט. שהקדוש ברוך הוא לא חייב לברוא את העולם. לא היה חייב לברוא את האדם. אז למה הוא ברא? כולם שואלים. לא שואלים על הטוב, למה ומטיב. זה שאלה של אנשים שלא מבינים מה זה הטוב. אם אתה רואה אדם שעוזר למישהו בשוק וסוחב לו את הסל, ואתה תלך לשאול אותו, למה עזרת לו? מה זאת אומרת, למה עזרתי לו? כי צריך לעזור. אבל למה עזרת? מה אתה מרוויח מזה? לא מרוויח כלום. אז למה עזרת לו? כי ראיתי שלאישה הזקנה הזאת קשה לסחוב את הסל. בסדר, אבל מה הרווחת מזה? לא הרווחתי כלום. אז למה עשית? למה עשיתי? כי זה טוב. אבל למה אתה עושה טוב? מה זאת אומרת למה עושים טוב? עושים טוב כי זה טוב. לשאול למה הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב ומטיב לכל, למה הוא עשה טוב? איזה מין שאלה זאת? אתה שואל למה הטוב מטיב? זו שאלה שהיא אבסורדית. אם הטוב לא מטיב, אז הוא לא טוב. אז אם כן, העולם כולו, הקרקע שלו זה הטוב, זה החסד. אם כן, כשאדם עושה חסד, הוא דומה לקונו. הוא זורע בקרקע פוריה, מוכנה לחסד. לכן, אוכל מן הפירות בעולם הזה. ואברהם אבינו, עמוד החסד, כשהטיל זריעה של חסד לתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא, צמחו לו בחזרה פירות של חסד. בבחינת תולדותיהן, כיוצא בהן ממש. ומכיוון שבגמילות חסדים נאמרה מפורש מצוות דימוי הצורה ליוצרה. כלומר, דווקא במידה הזאת אמרו שאדם יכול להידמות למי שברא אותו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. מהו מלביש ערומים? תלביש ערומים. מבקר חולים? תבקר חולים. מנחם אבלים? מנחם אבלים. דווקא בזה. גם בעולמו של אדם נוהגים אותם החוקים הרוחניים של מידת החסד, הנוהגים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו הפחד יצחק מחדש חידוש. חידוש על גבי חידוש. החידוש הראשון היה חידוש של המהר"ל, שפקח את עינינו להבין את עומק העניין שהקדוש ברוך הוא יחזיר לזרוע של אברהם אבינו בדיוק הפירות שהסבא נטע, שאברהם נטע לזרעו. נטע עץ של חסד, הושיב את האורחים תחת האילן, זרעו אכל את הפירות. אומר רב אחד יצחק, צריך להמשיך הלאה את החשבון. איזה חשבון? גם בין בני אדם, זה ככה. לא רק בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, שהקדוש ברוך הוא מצמיח לאדם את הפירות של מה שהוא זרע. גם בין בני אדם זה ככה. מה הכוונה? מסביר הפחד יצחק. ומפני כך אדם המקבל טובה מחברו, הרי נזרע גרעין של חסד בעולמו של מקבל הטובה. ועל פי הטבע הבריא של מידת החסד, גרעין זה מוכח הוא להצמיח גידולין של חסד. ואם האדם המקבל הטובה הוא כפוי טובה, הרי זה דומה לעוקר בידיים גידולים של חסד. מזעזע. מה הוא מסביר כאן? אומר הפחד יצחק ככה. למדנו כלל במידת החסד. מה שזרעת, זה מה שזה מצמיח. טוב. אם כן, אם עשית טובה עם מישהו, עשית איתו חסד. לא רק בעולמו של הקדוש ברוך הוא זרעת חסד, אלא גם בו בעצמו. באדם שאימו עשית חסד. זרעת שמה גרעין של חסד. אדם המקבל חסד, הוא לא רק מקבל את הטובה הספציפית. אחד מבקש ממך לבוא, לעזור לו, לעבור דירה. דבר ראשון, מה קיבלת? עזרה. היה לי קשה לעבור לבד. תודה. עזרת לי. בזכותך אני יכול לעבור דירה יותר מהר ויותר טוב. אבל אתה קיבלת עוד משהו חוץ מעזרה. מה עוד קיבלת? קיבלת השפעה של חסד. זאת אומרת, נפגשת עם חסד. ומה זה עושה? זה אמור לעורר בך את מדרגת החסד. מידת החסד היא תמיד בחינה של זריעה. עשית חסד עם זולתך, זולתך לא קיבל רק את הדבר הספציפי הזה שעשית לו. נתת לו אוכל, נתת לו עזרה. לא, זרעת אצלו חסד. מה למדנו? למדנו כלל גדול בענייני חסד. מה שזרעת צריך לצמוח. אז מה צריך עכשיו להיות? צריך שעכשיו אצל זולתך תצמח מידת החסד. לא יכול להיות אחרת, כי ככה העולם בנוי. המידה הזאת נותנת פירות. איפה הפירות? חסד גם אצלו. לכן אדם נורמלי ובריא שעשו עמו טובה רוצה להחזיר טובה. הוא משתוקק. הוא מרגיש שהוא מוכח. כי חברו במה שהיטיב עמו זרע אצלו חסד. עורר את מידת החסד שתמונה וגנוזה בכל נברא, כי כל נברא נברא מאותה מידה. מידת החסד זה הדבר הכי טבעי, הכי בריא, הכי אמיתי שיש בנו. כי מזה נברנו. זה מהות קיומנו. בלי מידת החסד, אנחנו בכלל לא היינו קמים. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אם לא הקדוש ברוך הוא שהיה עושה חסד, לא היינו כאן. לכן כשאתה פועל חסד עם זולתך, אתה באותו רגע מעורר אצלו מידת החסד שגנוזה בו. ולכן כשאתה פועל טוב עם אדם, האדם הזה אמור להתעורר מיד לפעול חזרה חסד. כמו שכשאדם פעל טוב בעולמו של הקדוש ברוך הוא, מיד סומכים לו פירות כיוצא מה שפעל בו. עכשיו, בוא נלך למי שקיבל את הטובה. בוא נלך אליו. בוא נראה אם הוא עכשיו רוצה להחזיר טובה. בוא נראה אם הוא רוצה לפעול טוב. אם האדם אומר הפחד יצחק, לא מכיר בטובה ולא מוכן להחזיר טובת אחת טובה. אתה יודע למה זה דומה? זה דומה לאחד שנטע עץ פרי. והוא מוצא את העץ מוכן לתת פירות. בא, והוא עוקר את העץ. הוא לא נותן לעץ לתת פירות. עוררו בך את מידת החסד. נפגשת בעולם עם חסד. וזה לא מעורר אצלך מידת הכרת הטובה. הרצון להיטיב חזרה למי שהיטיב עמך, אפילו רק באמירת טובה. רק באמירת תודה. אפילו זה, לא. לפעמים מחזיר רעה תחת טובה לא עלינו. אתה יודע מה אתה עושה? נזרע אצלך גרעין של חסד, אמור להצמיח פירות, והנה אתה לא נותן לפירות להופיע. אתה עובר על איסור בל תשחית. אתה עוקר את העץ. נורא והיום. הרי זה דומה לעוקר בידיים גידולין של חסד. ובוודאי שעקירת נטייה של חסד מתנגדת יותר אל מהות החסד מאשר סתם בלתי התעסקות בענייני חסד. הסבר מפליא מה שאומר הפחד יצחק. יש לך אדם שהוא לא עושה חסד, הוא לא עושה טוב, הוא לא עסוק בדברים האלה, יש לו עסקים אחרים בחיים. אומר הפחד יצחק שמי שגמלו איתו חסד ולא מחזיר חסד, לא מכיר בטובה, הוא יותר גרוע מאדם שלא עושה חסד. למה? כי אדם שלא עושה חסד יכול להיות שאצלו לא התעוררה מידת החסד. אבל כשפעלו איתך טובה, בהכרח זה בעולם של הקדוש ברוך הוא, שעולם חסד ייבנה, בהכרח זה אמור להוליד פירות של חסד. והנה, לא! האדם שקיבל את הטובה, אדם שפעלו עמו טובה, מונע את עצמו מלתת למידה הזאת להופיע אצלו, למרות שעוררו אותה. נורא והיום. יותר גרוע מאדם שעוד לא התעורר לחסד. זה עוררו, כשאתה נפגש עם עשייה טוב, אתה מוכרח להיות טוב. כמו שכשאתה פוגש אדם שמתפלל בדבקות ובכוונה, זה אמור לעורר אצלך גם רצון להתפלל. זה אחד מן הסודות של התפילה בציבור, שכשאדם רואה את חבירו מתפלל בדבקות, בהתלהבות, זה מעורר אצלו, הוא מרוויח את זה בזה שהוא מתפלל בציבור. או כשאתה רואה את החברותא לידך לומדת תורה בדבקות, בהתלהבות, זה מעורר אצלך גם את הרצון. לכן טוב ללמוד ביחד. פה באו ועשו לך חסד וזרו אצלך מידת החסד ועוררו אותה, והנה לא. יותר גרוע. ולא עוד. אלא שבבחינה ידועה יש בזה פחיתות יותר גדולה ממזיק חברו לעדיה, עד כדי כך. אומר הפחד יצחק שמי שלא יכיר בטובתו של חברו ולא יחזיר לו טובת אחת טובה, הוא יותר גרוע ממי שמזיק לחברו, מפני שהמזיק חברו הוא עושה אומנם מעשים מתנגדים והפקיעים למידת החסד, אבל כפוי טובה את מידת החסד עצמה הוא משחית ומחבל. זאת אומרת, יש מי שפועל רע, ויש יותר גרוע, מי שעוקר את הטוב. כי כשפועלים רע, אז אפשר לתקן את זה על יד עשייה טוב. אבל מי שעוקר את הטוב, הוא לא נותן שום מקום לשכלול העולם. הנה, בא אדם, עושה חסד, כמו שמצאנו שאברהם אבינו חפר בעירות, באו פלישתים, סיתמו. בא יצחק אבינו, חזר לחפור את הבעירות של אביו. הפלישתים רוצים לעקור את הטוב. למה? מה אתה סותם בעירות? הרי לחפור בעיר זה לטובת כולם. כולם יוכלו לכבות את עצמם מן המים הרעננים האלה. לא, לא יהיה טוב בעולם. עוקרים את מידת הטוב. זה יותר גרוע. לסתום באר שכבר חפרו, זה יותר גרוע מאשר לא לחפור. זה לעקור את הטוב. והרי זה דוגמת המחנך. הנוטע בנפש חניכו את מידת האכזריות ועוקר מתוכה את הרגשת החסד, שבוודאי יש בזה פחיתות יותר גדולה בנוגע לעניין החסד מאשר עשיית מעשים של אכזריות, מפני שיש כאן חבלה בגופה של מידת החסד. כלומר, אם יתחנך אדם לעקור מתוכו את מידת החסד, זה לעקור את העיקר, את השורש, את היסוד של קיום בכלל העולם. כולם מצווים בזה בעשיית חסד. ישראל וגם אומות העולם. אי אפשר לעולם בלי זה. אם כן, מתוך הדברים האלה למדנו כמה מידת הכרת הטובה כלפי מי שפעל איתך את הטוב היא לא מידה כיתר המידות. אחד מן המידות הטובות שהאדם צריך לקנות. הרב קוק כותב במוסר אביך, שזה היסוד של כל מדרגתו המוסרית של האדם. וכפוי טובה זה בעצם המקור של כל השחתה. זה המקור של כל השחתה. אתה לא מוכן להכיר בטוב, בחסד, ואפילו שעוררו את זה אצלך על ידי מה שפעלו איתך, אתה מתנגד לזה. כן, אחד מן התיקונים הבסיסיים ביותר שהאדם צריך לתקן בעולמו הפנימי, בעולמו הנפשי, לקראת העבודה הגדולה שאנחנו נדרשים בימים האלה, ימים של חשבון נפש, של חשבון העולם. האם אנחנו באמת מכירי טובה ומכירי תודה לכל מי שפועל עמנו טוב, בין בפרט בין בכלל? מידת הכרת הטובה היא לא מצומצמת רק לאותו אדם פרטי שעשה איתך איזשהו מעשה של חסד. קל וחומר שמידת הכרת הטובה היא צריכה להתפשט ולהתרחב כלפי בכלל מקום קיומך, האומה שלך, המדינה שלך, הארץ שבה אתה חי, הבריאה כולה. כלפי כל זה צריכה להופיע מידת הכרת הטובה של האדם. ומידת הכרת הטובה הזאת היא לא צריכה להיות רק במילים, במחשבה אמיתית, ברצון לפעול טוב חזרה כלפי כל אלה שמהם אנחנו נהנים. ובזה נשלים כשנלמד עכשיו על שאלה מאוד מיוחדת ששואל, נמצא אצלכם במקורות בצד השני של הדף. רבי דוד אבודרהם בפירושו על הסידור.
רבי דוד אבודרהם בפירושו על הסידור שואל שאלה. שאלה, עכשיו אנחנו מתקרבים לריבוי תפילות, ימים נוראים. שואל שאלה פשוטה. יש תפילת עמידה ויש חזרת השץ. חזרת השץ, שליח ציבור חוזר על כל התפילה שכבר התפללנו, מילה במילה, מוציא אותנו ידי חובה. תפקיד החזרה, להוציא אותנו ידי חובה. בין אלה שלא יודעים להתפלל, בין אלה שלא יודעים לכוון בתפילה, בין אלה שאולי דילגו על מילה, וגם אלה שכבר התפללו, החזרה היא העד שחוזר אליך ממה שאתה התפללת. אם כן, שאלה גדולה, שואל רבי דוד אבודרהם, למה בכל השליח ציבור מוציא אותנו ידי חובה, ואנחנו אומרים אמן אחר כל ברכה, והנה פתאום, באמצע תפילת העמידה, יש פסקה אחת שהוא לא מוציא אותנו ידי חובה. איך רואים שהוא לא מוציא אותנו ידי חובה? שאנחנו בעצמנו צריכים להגיד, בזמן שהוא בעצמו חוזר על העמידה. אם אתה בעצמך צריך לומר את אותה פסקה, סימן שהוא לא מוציא אותך ידי חובה. על מה מדובר? מודים. אז תראו מה שכותב רבי דוד אבודרהם. שאלה. למה במודים הציבור חייב במודים דרבנן בכל תפילת העמידה? אשר הציבור מוציא אותך ידי חובה. מגיע למודים? תגיד גם אתה. למה? הוא הוציא אותי ידי חובה. בברכת אבות, בברכת גבורות, בברכת קדושת השם. מה קרה? וכשיגיע, אנחנו באמצע עמוד, וכשיגיע שליח ציבור למודים, וקוראה, כל העם שוכין ואומרים הודעה קטנה, המתחלת כמו כן במודים. למה? למה הוא לא מוציא אותי ידי חובה? אומר רבי דוד אבודרהם, שאין דרך העבד להודות לרבו ולומר לו, אדוני אתה על ידי שליח. אלא כל אדם צריך לקבל בפיו עול מלכות שמיים. ואם יקבל על ידי שליח, אינה קבלה גמורה, שיוכל להכחיש ולומר, לא שלכתיב. אבל בשאר התפילה, שהיא בקשה, יכול לתבוע צורכיו על ידי שליח, שכל אדם חפץ בטובתו, ולא יכחיש ויאמר, לא שלכתיב. אומר אבודרהם חידוש עצום, כל כך נפלא. לבקש? אפשר לבקש על ידי שליח. אתה לא תכחיש את השליח, אם השליח ביקש בשבילך דברים טובים. אתה לא תגיד, אני לא שלחתי אותך. אם השליח הלך ושאל בשבילך רפואה, אתה לא תגיד, מה פתאום? מי אמר לך לבקש בשבילי רפואה? לא, אתה לא תגיד כזה. אנחנו לא דואגים. אבל להודות לשם, להגיד מודים, ולהגיד כל מה שיש לי, זה ממך ריבונו של עולם, זה לא עושים על ידי שליח. אם אתה רוצה להודות, אתה צריך לעשות את זה בעצמך. אין שליח. זה מידה מיוחדת שדורשת מן האדם הוא להכיר בטובה. לא על ידי שליח. השליח ציבור יכול להתפלל, לבקש, לומר ברכות, תענה אמן, על ידי זה אתה מוכיח שאתה מודה בזה, שאתה מסכים עם זה, מן הסתם, זה מה שאתה רוצה, בדיוק את מה שהוא מבקש. הוא יבקש חיים טובים, ודאי אתה רוצה חיים טובים, זה. אין לנו מה לדאוג, זה מה שאתה רוצה. אבל בשלב שצריכים להגיד, מודים אנחנו לך, אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך. כי הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, זה לא הטובה שהוא עושה עם זולתך. זה שמי שיושב לידך בריא, זה לא פותר אותך מעתה להודות לשם על זה שאתה בריא. אין שליח. אתה בעצמך. הערה מדהימה של הבודרם על התפילה. מודים אנחנו לך, כולם חייבים. אני, אתה, כולנו. כלפי ריבונו של עולם וכלפי זולתנו. כן. אם אדם בכלל לא יודע להתפלל, כשהוא אומר מודים, לפחות האדם יחזור על המילים האלה. זה גם הלכה, שאם אדם נמצא במקום שהוא לא יכול להפסיק, אז הוא יסתפק ויגיד, מודים אנחנו לך. ולפחות כשהשליח ציבור אומר את המילה האלה מודים, אדם ידע לחזור ולומר, מודים אנחנו לך. שמעתי, אמרתי. זה לעורר בכלל כל אחד מאיתנו להגיד מודים. מאיפה אני יודע שהגיע הזמן להגיד מודים? כי השליח ציבור מגיע למודים. אז גם אני מצטרף ואני אומר מודים. אבל מעיקר הדין הוא לא פותר אותך. זה בכלל לא אותם המילים. זה אפילו לא רק להגיד בעצמך מודים. זה להגיד מודים, נוסח מודים דרבנן. אתה תודה. אתה תכיר בטובה. אתה תשים לב למה שהקדוש ברוך הוא פועל איתך. מה שהוא פועל איתך זה לא מה שהוא פועל עם זולתך. לך הוא נתן מה שהוא נתן לו, ולא הוא נתן מה שלא נתן לך. וכל אחד מאיתנו צריך להכיר באופן פרטי ואישי, וגם כללי ולאומי, מה שאנחנו מקבלים ואחרים לא מקבלים, זו מידת הכרת הטובה, שבחלק הראשון למדנו כמה היא חיונית כלפי זולתך. ואיפה היא באה לידי ביטוי? גם כלפי מי שברא אותך. כן, בבקשה.
תודה היא כל כך אישית של כל אחד, למה היא בלשון רבים?
למה היא בלשון רבים? זה שאלה שהיא בכלל כללית לתפילה. כי גם כשאנחנו מודים, אנחנו לא מודים רק, זה, מצד ההכרה זה שלנו, אבל מצד הטובות שהקדוש ברוך הוא פעל בעולמו, זה באמת תמיד רבים. דוגמה, אתה הולך רגל והנהג הגיע ליד מעבר חצייה, הוא לחץ על הבלמים וזה עצר את המכונית. איזה יופי. כולנו מודים, גם ההולך רגל וגם הנהג. כי בסופו של דבר, גם הטובות שמגיעות לנו, הן לא רק במובן הפרטי האישי. במה שאנחנו כולנו משתפים פעולה. ובטובות שאני מקבל גם אתה נהנה. אמנם הטובות האלה מתגלות אצלי, אבל בסופו של דבר נותן לחם לכל בשר. מה זה אומר נותן לכם לאכול בשר? שני דברים. אחד, הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם כמות מספקת של לחם לכולם. אם היו בודקים את כמות הלחם שיש בעולם ומחלקים את זה במספר בני אנוש, היו מוצאים שיש לכל אחד בעולם בדיוק מספיק כדי לחיות. טוב, אבל יש אנשים שהם רעבים. למרות שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם כמות מספקת של אוכל. נכון, זה הדבר השני. שלא רק שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם כמות מספקת, אלא שהכמות שמיועדת לי הגיעה אליי. אז אם כן, יש פה מודים באופן הכללי, ויש גם מודים באופן הפרטי האישי. לכן גם בראש השנה, בימים הנוראים בכלל, אנחנו מתפללים על העם. אנחנו מתפללים על הכלל. אנחנו מתפללים גם על עצמנו. אבל תדע לך שכשאתה התפללת על הכלל, אתה כמובן התפללת על עצמך. אתה רוצה שנתן לך דוגמה? כן. אם אתה לא תבקש גשם על ארץ ישראל, לך לא יהיה מה לשתות. אבל בברז שלי יש מים. אני לא צריך לבקש. לא, לא. אם לא תבקש גשם, על זה היה מתפלל כהן גדול ביציאה מקודש הקודשים ביום הכיפורים. שתהיה שנה זו שנה גשומה ולא שכונה. אומר הכהן גדול, לא רק שהיא תהיה גשומה ולא שכונה, יותר מזה, שאם מישהו יתפלל להפסיק את הגשם כי הוא מתרטב, אל תקבל את התפילה שלו. ריבונו של עולם, אני מבקש, כי האנשים לא אוהבים להתרטב, אז אל תקבל את התפילה שלו. צוחקי הכלל הם יותר חשובים מהאור שקצת התרטב. זאת אומרת שברור שכשאנחנו אומרים מודים, אנחנו מודים מן המדרגה היותר ציבורית, היותר כללית, עד למדרגה היותר פרטית. שתהיה שנה טובה.